כפי שחז"ל אומרים על הנבואות, שהרבה נבואות נתנבאו נביאי ישראל, אבל מה שנכתב לדורות זה נבואה שנצרכה לדורות, כך ניתן לומר גם על הקינות שבמגילת איכה. הרבה קינות כוננו נביאי ישראל ומכונניו בימי החורבן ולאחריו, וקינה שנצרכה לדורות נכתבה. אחת הבעיות שקיימות בתשעה באב בימינו, ולא רק בתשעה באב, אלא בכלל בסידור התפילות שלנו, זהו מיעוט ההתייחסות, מיעוט ההתייחסות לצרות ישראל שקרובות אלינו ממש. קינות בתשעה באב מקוננות על החורבן הראשון, על החורבן השני, אבל כידוע, ספר הקינות, שלפחות אלו שנאמרות על ידי האשכנזים, אני לא יודע, אני חושב גם אצל הספרדים וכך, מכיל התייחסות רבה גם למאורעות מאוחרים יותר, כגון שרפת התלמוד, גזרות תתנו בתקופת מסעות הצלב. לא רק הקינות, אין מה לדבר על הסליחות שהאשכנזים אומרים שהן ברובן מתייחסות לצרות של ישראל בגלותם בתקופה שבה נכתבו הקינות. זה באמת קשה לתאר שדור אחד אחרי השואה יתאבל בתשעה באב ויזכיר צרות רחוקות וקצת פחות רחוקות, אבל את הצרות הקרובות ביותר, את השואה, שהיא בעצם השתלשלות ישירה מן החורבן, היא איננה דבר מנותק מן החורבן, היא תוצאה שלו, תיפקד לחלוטין מכינותינו ומאבלנו. דבר זה קשה מאוד. באמת ישנן קהילות שניסו להכניס פיוטים שונים לסדר הקינות שלהם, פיוטים על השואה. הדבר הוא מאוד פרובלמטי, מסיבה פשוטה, לא קם לישראל בדורות האחרונים מקונן בעל שיעור קומה רוחני, בעל שיעור קומה ספרותי, שחיבר לנו קינות שנוכל לומרם בלב שקט בבית הכנסת, יחד עם קינותיהם של רבי אלעזר הקליר ושל רבי יהודה הלוי. וזה אגב מצב קשה וכאוב, המצב הזה. לא קם בישראל בדורות האחרונים משורר גדול בדמותם של משוררי ישראל בימי קדם, משוררי ישראל הראשונים בתקופה הקדומה. וכך דורנו נשאר אילם מבחינה מסוימת ביחס לאפשרות נשיאת קינה על מאורותיו שלו. לפיכך אני רואה ערך מיוחד בהצבעה על האקטואליות שבמגילת הקינות שלנו באיכה לגבי דורנו. בדרך הפרשנות הישרה, הפשט, וגם בדרך הדרש, חשוב לו לדורנו למצוא ניב, שפתיים, לרגשותיו, ואם לא קם המשורר שייתן לו ניב כזה, אז חשוב למצוא את הניב הזה בתוך קינות קיימות. ומגילת איכה, כפי שאמרתי, מכילה בתוכה קינות שיפות היו לשעתן ויפות הן לדורות. אם דיברנו בשיעור שעבר על הקינה הראשונה, שעיקר עניינה זה בתיאור בגידת העמים בעם ישראל, תיאור התנקרותם לישראל, תיאור הבדידות הנוראה של עם ישראל בעת החורבן, עד כמה אקטואלית הקינה הזאת לדור שחווה את השואה. עד כמה אקטואלית הקינה הראשונה במגילה לעם שנבגד על ידי כל העמים, שנתקל באדישות, בקיר אטום, בשיתוף פעולה. כל מה שאמרנו בשיעור שעבר על התחלקות העמים למביאים על עם ישראל את החורבן ואת הפורענות הנוראה, לאלה שמשתפים פעולה עם אלה שמביאים את החורבן, ולאלה שאדישים לגורלו של עם ישראל, עומדים מן הצד ובליבם שמחים למפלתו של ישראל, כל הדברים האלה תקפים כמובן אולי לא פחות ממה שהיו תקפים אז, תקפים למה שקרה בדור שלנו. עם ישראל מצא את עצמו לבד, לחלוטין לבד, נמגד על ידי עולם שלם, מחוסר בני ברית לחלוטין, חש בבדידות תהומית מאין כמותה בתקופת השואה. שום עם, גם אלה שלחמו בנאצים, לא הגיש לו סיוע, לא היה מוכן לעזור בהצלתו, והדברים ידועים. אפילו להפציץ את מחנות הריכוז לא היו מוכנים האמריקאים בטענות פרק משונות. ההשמדה נוחה הייתה להם. העולם כולו התחלק לאלה שביצעו את ההשמדה, לאלה ששיתפו פעולה עם המבצעים במעשים, ולאלה ששיתפו פעולה באדישות, בשתיקה ובחוסר מעש, ובשמחה לעד, בשמחה בליבם. ולכן פרק א' באיכה יכול לבטא באופן נפלא את תחושת עם ישראל בדור השואה. ואפשר לכוון בהחלט בלב באמירתו גם לדורנו שלנו. הזכרתי בשיעור שעבר את מה שחז"ל דורשים על קראתי למאהבי הם הרימוני, והשוויתי את אגדת איכה רבה על אותם ישמעאלים שרימו את ישראל, שיצאו לשבי לגלות וגרמו להם למות מרוב מפח נפש וצמא עם הנודות הנפוחים, והבאתי את ההשוואה למה שקרה בדורנו, ושמענו על זה רק עכשיו במשפט דמיוניוק. ובכן, ההשוואה הזאת לא בחינם הבאתי אותה, אלא מכיוון שאני באמת סבור שההשוואות האלה רצויות הן כדי שהקינות הללו יהפכו לאקטואליות, לקינות שמבטאות את תחושותינו, את צערנו על מה שקרה בעקבות התשעה באב של החורבן. אנחנו נעבור עכשיו לקינה השנייה וננסה אולי גם בה, אם יספיק הזמן, לדון על אקטואליה ועל אימוצה אל ליבנו בדור הזה. אני אקרא את הקינה, ושוב, תוך כדי קריאה, אני פונה אליכם בבקשה לחשוב מה הנושא המרכזי שלה, מה התופעות הסגנוניות הבולטות שיש בקינה שיעזרו לנו בפענוח הנושא במציאתו, אולי אפילו כיצד בנויה הקינה. כל המשימות שעסקנו בהן בשיעור שעבר ביחס לקינה הראשונה, נעסוק בהן גם ביחס לקינה השנייה, אבל יהיה לנו הרבה יותר קל. למה? מדוע? מכיוון שיש לנו כבר את התקדים של איכה א'. אותם מכשירי עבודה, אותם אמצעים לבירור תוכנה של הקינה ולבירור מבנה הקינה, יעמדו לנו גם הפעם. כלומר, על קינה זו. נזכור את דרכי העבודה שלנו. כשאנחנו מחפשים הגדרה לתוכנה של הקינה, אנחנו משתמשים בשני אמצעים. האמצעי היותר מיידי ופשוט, למצוא מילים שחוזרות, ביטויים שחוזרים, חוזרים הרבה, כי זה פרק גדוש, פרק של 22 פסוקים, שכל פסוק אמרנו הוא בעצם פסוק כפול 3. הקינה הזאת, כמו קודמתה, משתווה לקינה השלישית שאורכה 66 פסוקים. אז הדבר הראשון הוא למצוא חזרות מרובות של פעלים, שמות עצם, קרובים, זהים. והדרך השנייה שהלכנו בה בפעם הקודמת לבירור תוכנה ומהלכה של הקינה, הוא כמובן במציאת המבנה. נתחיל בדרך הראשונה, מה לפי חזרות, מה הנושא של הקינה הזאת, או לפי תופעות שחוזרות, גם מילים וגם ביטויים וגם תכנים שחוזרים לאורך כל הקינה, איך תגדירו את תוכנה? כן, בכל רב.
אני חושב שזה העיקר, שחוזר הקינה זה תיאור
איך? שחט שחטת שחטת כן כן כן
תשאיר.
בואו באמת נתייחס לפסוקים הראשונים. אתה אומר ההשחטה שהשם השחית את עם ישראל. כן? זה נכון? טוב, זה ברור, ירושלים זה הנושא של כל המגילה, זה החורבן שבא על ירושלים, אז יש לצפות שירושלים תיזכר. זה כל המגילה, המגילה היא מגילה לקונן על חורבנה של ירושלים, העיר והעם, אז מה יש להתפלא שזה הנושא שחוזר לאורך כל הספר, כל המגילה? זה דבר פשוט, כן. זה צריך להוכיח מה שאתה אומר. נכון שנזכרים פה בלאורך קינה כמה פעמים המנהיגים, אבל צריך להוכיח שזה נושא מרכזי על ידי ספירה ועל ידי אסמכתאות ברורות. כן, נכון, לא הרבה כל כך. כן, פסוק ב', כן, היי, רגע, גם בהי, בהי פעמיים, נכון? מבלע, נכון? כן, אף על פי שפה זה, כן, נכון, אז זה יפה, לא שמתי לב לזה שפה על חוזר. כמה כבר פעמים ספרת? לא, זה חמש. אז זה פסוק רק כזו פעמיים, כן. מי אומר לך שהכל זה כוונה לבית המקדש? לפחות בבניות יעקב זה לא נראה ככה, ושם בפסוק נזכרים מבצרי בת יהודה, ממלכה ושריה, אחר כך קרן ישראל. קרן ישראל זה לאו דווקא בית המקדש. כן, טוב, זה נכון שנזכר כמה פעמים ביטויים שיכולים לרמוז לבית המקדש, אבל הנה אפילו בפסוק ה' בילה כל ארמנותיה מבצריו, לאו דווקא, גם חלק מהביטויים שהזכרת לאו דווקא, לא בפשט, לא, אין הכרח לומר שהכוונה לבית המקדש, לא בביטוי תפארת ישראל ולא בעוד ביטוי. לא בטוח שזה הנושא. כן, טוב, אכזריותו של השם, מה אמרת? שלוש פעמים לא חמל, מה עוד? איך? לא השיב ידו, כן? מה?
זנח.
טוב, אז אני חושב שאתה מקרב אותנו. ברור ש... טוב, דבר עוד אותה. כל פסוק ביטוי לכעס של הקדוש ברוך הוא בצורה אחרת. אתה חוזר בערך על דבריו, זה נכון. אני, כדי שתבינו עד כמה הדבר בולט, צריך להשוות את המבוא של הקינה הזאת למבוא של הקינה הראשונה. המבוא של הקינה הראשונה, אתם זוכרים, זה פסוקים א' עד י' א', דברי המקונן א' עד י' א'. גם שם המקונן מתאר את החורבן. מי עושה את החורבן בפסוקים האלה? איך הוא מתאר את החורבן? מי מביא את החורבן? מי?
הגויים.
הגויים בעיקר. האם השם מביא את החורבן במבוא לקינה הראשונה? במחצית הראשונה שלה, נזכר פעם אחת שהשם הביא את החורבן. איפה? תמצאו את זה. היי, במשפט אפל, הפסוק מדבר על האויבים, היו צריה לראש אויבי השלו, כי השם הוגה על רוב פשעה, כי זה במשפט אפל אפילו. חוץ מזה, בכל 11 פסוקים החורבן מתואר או באופן אובייקטיבי, כך וכך קרה, או כמי שמובא על ידי האויבים, הצרים, הרודפים ושאר המילים שבהם מכונים הגויים. כלומר, הנושא של, והמבוא לפינה הראשונה כבר מגדיר לנו את הנושא. הגויים כמביאים את החורבן על עם ישראל, או כשמחים על חורבנו של עם ישראל, זה הנושא. יחסי ישראל ואומות העולם. עניינו של הקדוש ברוך הוא מופיע אומנם בהמשך הקינה, אם אתם עוד זוכרים, אבל בהקשר שוב של ישראל ועמים. ישראל הולכים אל העמים להתלונן על מה שעשה להם השם, ובסוף המצב מתהפך, ישראל הולכים אל השם להתלונן על יחסם של העמים. זאת הדרמה שמעוצבת במחצית השנייה של הקינה הראשונה. זה זכור לכם. השם לא הנושא. הנושא הוא העמים ויחסם לישראל, או ההפך, ישראל ויחסו לעמים. זה הנושא של הקינה הראשונה. שם נשווה תיאור החורבן במחצית או במבוא לקינה השנייה. המבוא הוא די גדול, גם פה. מפסוק א' עד פסוק ט' מתואר פה החורבן. 9 פסוקים. מי מביא את החורבן בפסוקים האלה? פסוק אחר פסוק החורבן מיוחס אל השם. ושמו של השם נזכר פה 8 פעמים, והוא הנושא של כל 9 הפסוקים. הוא המביא את החורבן, ורק הוא. האם לא מדובר על העמים בקינה הזאת? מדובר, תמצאו לי פסוקים שמתוארים כאן העמים ויחסם ומעשיהם בחורבן, בהבאת החורבן על ישראל. מה? כן, פסוק? איזה פסוק זה? טוב, זה כבר מוביל אותנו להמשך. אבל אפילו כאן, ספקו על השקפיים, בפסוק הבא שהוא מדבר על העמים, ט' זין, לא, אני מתכוון לפסוק י' זין, כן? בשלושת הפסוקים האלה, ט' זין וי' זין, באמת מדובר על העמים. אבל אפילו הכי, מי הוא זה שגורם לעמים להתייחס כפי שהם התייחסו לישראל? השם, כפי שבסוף י' זין, וישמח עלייך אויב, הוא, השם, הרים קרן צרייך, וגם ב... וגם בפסוק זין אתה אומר, כן, הסגיר ביד אויב חומות ארמנותיה, נכון? כלומר, גם כשהעמים כן מתוארים בקינה הזאת, אז הם לא מתוארים מצד עצמם, אלא מצד מה שהשם עשה שהם יביאו עלינו או יתייחסו אלינו. כי באמת בקינה הזאת לא האויבים הם הנידונים, אלא השם המתנהג כאויב לישראל. עכשיו, כדי להוכיח את הדברים, אנחנו נתייחס בשלב זה רק לתשעת הפסוקים הראשונים. קודם כל אמרנו, הנושא של כל 9 הפסוקים האלה זה השם. איכה יעיב באפו? הוא, השם, השם את בת ציון. הוא השליך משמיים ארץ כתר. הוא לא זכר, הוא בילה, הוא הרע, הוא גדע, הוא השיב אחור ימינו. תעברו על כל הפסוקים ותראו, גם שמו של השם נזכר פה פעמים רבות, כפי שאמרתי 8 פעמים, וגם הוא הנושא מבחינת תחבירית של כל 9 הפסוקים האלה. ובכן הנושא אם כן הוא השם מביא את החורבן על, על העם ועל הארץ. לא מצינו את זה. לא מצינו עדיין את הנושא. וכיוון שכש, ואתם הרגשתם בצדק, כשנבדוק מה נאמר פה על השם, נספור את הפעלים ונראה את אופיים של הפעלים שמתייחסים אל השם. אז בואו נבדוק באמת, איזה פעלים. מישהו יתנדב לספור לנו למספר את מה שאנחנו אומרים. פעלים ואופיים. או נראה את אווירת הפעלים שמיוחסים פה אל השם. פסוק א', יעיב, השליך. כן? נעזוב את לא זכר, שזה לא פועל מספיק בוטה. פסוק ב', בילה. לא חמל, כן? הרס, הגיע לארץ, חילל, פסוק ג', גדע, השיב אחור ימינו, ויבער ביעקב, פסוק ד', דרך, דרך קשתו, ניצב ימינו, קצר, ויהרוג, שפך כאש, פסוק ה', שוב בילה, שוב בילה, פעמיים, שיחת, וירב, וירב זה בעצם אולי לא פועל שמבטא באופן ישיר את מה שאנחנו צריכים. הלאה. ויחמוס, שיחת, וינעץ, פסוק זין, זנח, ניער, הסגיר, פסוק ח', חשב להשחית, נטע קו, שזה ביטוי של הבאת חורבן, לא השיב ידו מבלע, ויעבל, משום גרימת אבל, פסוק ט', איבד, שיבר. כל הפעלים האלה כמה? מישהו ספר? 28-29 פעלים בתשעה פסוקים בלבד. כולם מתייחסים אל השם וכולם מכנה משותף אחד להם. הרס, השחתה, הבאת חורבן, בזעם, בחרון אף. עכשיו נבדוק כמה, לא פעלים, אלא כמה שמות עצם או תארים שמופיעים באותו הקשר בתשעת הפסוקים האלה. ובכן, הביטוי אף, או כשם עצם או כתואר הפועל. כמה פעמים אתם מוצאים אותו? כבר בפסוק א', באפו, פעם אחת. פעם שנייה, ביום אפו, באותו פסוק עצמו. מקביל לאפו, בפסוק ב', עברתו. שוב בפסוק ג', בחור יאף. עוד בפסוק ג', כאש להבה. פסוק ד', כאויב, כאויב. קצר, חמתו, פסוק ה', שוב כאויב, עוד בזעם אפו, גם זעם ואפו. אנחנו מוצאים פה ארבע פעמים את הביטוי אף, ומקבילים לו עברה, חימה, זעם, ועוד כאויב, ועוד ועוד. אחרי שאתה סופר את הפעלים ואת התארים ואת שמות העצם האלה, אתה לא יכול, הרי הדברים כאן ברורים, זועקים ממש לשמיים. אבל אולי נראה מה חסר פה. מה חסר בכל הפסוקים האלה? כשאתה מתאר את החורבן כבא מיד השם, למה אתה מצפה? בשיעור שעבר מישהו כאן כל הזמן נעיר על תיאורים מעין אלה שזה צידוק הדין. זה צידוק הדין? זאת האשמה. זה לא צידוק הדין, אין כאן אפילו רמז בכל הפסוקים האלה, כמו שאין בכל הקינה השנייה, בכל 22 הפסוקים, אין רמז בכל הקינה הזאת לצידוק הדין. מה שבקינה הקודמת מצאנו, לא הרבה, אבל מצאנו שלוש פעמים בקינה הקודמת צידוק הדין. זה לא הנושא של הקינה הקודמת. הקינה הקודמת עוסקת ביחסי ישראל ואומות העולם. אבל אגב, כך שמענו את צידוק הדין מפי המקונן, ובסופו של דבר גם בת ציון עצמה מצדיקה עליה את הדין באוזני העמים ובאוזני השם. זה לא הנושא, אבל זה נמצא. בקינה הזאת אין צידוק הדין. בכל שמונת הפסוקים האלה שאנחנו דנים עליהם, תשעת הפסוקים, השם הוא המביא את החורבן בזעם, בחרון אף, באכזריות, בחימה, כאויב, כצר. אין כאן רמז להצדקת המעשים. אין כאן תזכורת לפשעים, לאבונות, לחטאים, מן דחר שמי. טוב, זה כבר מקדם אותנו. בעצם כמעט עמדנו על הנושא של הקינה, אבל לא עמדנו על המבנה הרעיוני שלה, על ההתפתחות הפנימית של הרעיון. בשביל זאת אנחנו צריכים למצוא את מה? את מה? את המבנה. איך מוצאים את המבנה? נו, תעיינו בפרק. יש לכם כבר, מי שהיה בשיעור הקודם לא צריך בכלל להתקשות בדבר הזה. זה לא בדיוק כמו בפרק הקודם, כי הדברים לא חוזרים על עצמם במדויק, אבל העיקרון של המבנה בפרק הקודם נמצא גם בפרק הזה. מהו העיקרון הזה? מישהו יזכיר לנו עוד בלי להתחייב ליישום שלו פה, רק להזכיר לנו את העיקרון. מי המדבר? או אל מי מדברים. החלוקה נעשית על פי השאלה, מי הוא זה המדבר בקינה? או כלפי מי הדברים שלא מכוונים. איפה אתם שמים לב לשינוי ראשון בגוף המדבר או בגוף שאליו מדברים. שינוי ראשון. כן?
פסוק יוד.
אני מצטער, בפסוק יוד, רגע, קודם יוד, מי שאמר יוד, מתחיל מהמוקדם יותר. כן, למה ואיפה בפסוק יוד אתם רואים שינוי? יש שינוי, אני מסכים שיש שינוי בפסוק יוד, אבל לא בגוף המדבר ולא בגוף שאליו מדברים. מה השינוי שאנחנו מוצאים בפסוק יוד?
גוף שאליו
מדברים. עליו! לא, רק רגע. זה נכון שבפסוק יוד מדובר על עם ישראל, שבפסוקים הקודמים מדובר על השם. אני מסכים, הנושא משתנה מפסוקים עד ט' זה השם הנושא, בפסוק יוד הנושא הוא זקני בציון וכו'. אבל מבחינה זאת זה לא שינוי... זה נכון. זה נכון, אבל זה לא שינוי לא בגוף המדבר ולא בגוף שאליו מדברים. כי עד עכשיו דיבר מי? מי? הנביא המקונן. והוא דיבר אל מישהו? לא, על מישהו. על מי? אז נכון שמי א' עד ט' הוא דיבר על השם ומעשיו לישראל, ובפסוק י' הוא מדבר על ישראל עצמם. אבל זה עדיין לא החלוקה שאנחנו מחפשים, כי לא חל כאן שינוי בדרמה. שינוי דרמטי, כן? י' ג', מה ראיתם בי' ג'?
אתה לדבר
על זה נכון. בי' ג' הוא מתחיל לדבר אל ירושלים. אבל אני חושב שאיזה שינוי דרמטי כבר מתחיל לפני כן. כן? מה קורה בפסוקים י' א' עד י' ב'? כלומר שני הפסוקים.
מדבר על עצמו.
הוא מדבר על עצמו בגוף ראשון. כלומר זה שינוי משמעותי מבחינת המבנה הדרמטי של הפרק. כאשר בעשרת הפסוקים הראשונים המקונן מדבר כמי שעומד מן הצד ולא מערב את עצמו כלל בהתרחשות. ובפסוק י' א' חל שינוי, הוא מדבר על עצמו בגוף ראשון. זה לא מדויק, י' א' י' ב' זה המשך אחד. הרי הוא אומר, קלו בדמות עינייך ומרמר ומאי, נשפך לארץ כבדי על שבר בת עמי, ואז הוא מתאר את השבר הזה, שגורם לו לדמעות שקלו בדמעות עיניו וכו'. איפה הוא מתאר? בעטף עולה לביונת ברחובות קריאה, אם אותם ימרו היה דגן ויין ותטף. כלומר, המחזה הזה של תינוקות רעבים בחוצות ירושלים, שפונים לאמותם ומבקשים אוכל ושתייה, ואין לאמהות מה לתת, המחזה הזה שהוא מתאר פה גורם לו איזה אבל, צער, תהומי, שהוא מעיד על עצמו בגוף ראשון כלו בדמעות עיניי. זה שינוי. אגב, דבר כזה לא מצאנו כלל בקינה הראשונה. בקינה הראשונה היה לנו מאוד פשוט החיים. המקונן דיבר על ירושלים בגוף שלישי, תיאר את מצבה, את מה שעשו לאויבים, והדבר האחר שהיה בקינה ההיא זה ירושלים מדברת בגוף ראשון. יותר מזה לא היה לנו. פה המצב הוא יותר מורכב. המקונן מדבר כקריין עד פסוק י', מפסוק י' א' הקריין הופך להיות כבר מעורב במחזה. הוא כבר לא מתאר את העובדות, אלא הוא כבר מתאר את התגובה הפרטית שלו כשותף. זה בפסוקים י' א' י' ב'. בפסוק י' ג' חלה התפתחות בהתנהגותו של המקונן. ומה עמדתם עליה בצדק? מה היה ההתפתחות הזאת? הוא לא רק מספר לנו על עצמו כפעיל במחזה, כמי שמשתתף בדברים ויש לו תגובה משלו, אלא הוא כבר, הפעילות שלו כבר עולה לרמה עוד יותר גבוהה. הוא פונה לירושלים ומדבר עליה. והדיבור שלו על ירושלים, עד לאן הוא מתמשך? כן? עד? עד יוד... עד יוד זין. למה עד יוד זין? למה עד יוד זין? יש ביטוי אחד באמצע, מי שאמר עד יוד ט' הוא לכאורה צדק. לכאורה צדק, אבל יש ביטוי אחד שצריך ליצור פרובלמה באחידות הסגנונית הזאת, ומה הוא? איך? צעק ליבם אל השם. במה זה יוצא דופן? גוף שלישי, הוא מתאר את ליבם של זקני ירושלים בגוף שלישי. אז לכן אנחנו נראה את הביטוי הזה כביטוי מפריד, ונאמר שעד פסוק י"ז הוא פונה אל ירושלים, נכון? בפסוק י"ח יש הפסקה קלה של ארבע מילים, צעק ליבם אל השם, שהוא חוזר לדבר על ירושלים בגוף שלישי, ושוב הוא חוזר ומדבר על ירושלים בהמשך פסוק י"ח ובפסוק י"ט. ומה קורה הלאה? מה קורה מפסוק כף?
דבר על השם.
כן? אז מפסוק כף, מי המדבר? ירושלים, ראיה לזה? בכף עצמו אין ראיה, אבל מכף א', לא, ראי השם יכול גם המקונן לומר. אבל מדברת, בתולותיי ובחוריי נפלו בחרב, תקרא כיום מועד, מגוריי מסביב, אשר טיפחתי וריביתי אויבי כלב. אז בפסוקים כף א' כף ב' אין ספק שהמדבר זו ירושלים. ממילא, מכיוון שהדיבור הזה מתחיל מפסוק כף, אז גם את הדיבור ראי השם והבית, שהוא אגב מזכיר לנו ביטוי דומה מאוד שחוזר חמש פעמים בפרק א', ראי השם, ראי השם והבית, זוכרים שזה מסכור. וכן הביטוי מפסוק כף מדבר את ירושלים. לסיכום, נוכל, אך הפרק הזה מתחלק בצורה כזאת. פסוקים א' עד י', דברי המקונן הנאמרים בגוף שלישי, על ירושלים, על השם. פסוקים י' עד י' דברי המקונן הנאמרים בגוף ראשון, כאשר כאן יש חלוקה לשלושה חלקים. בי' י' המקונן מדבר על עצמו בגוף ראשון, שהוא מתאר את המצב בירושלים עדיין בצורה של עד ראייה. בפסוקים י' עד י' ז', פניית המקונן אל ירושלים בגוף נוכח, וגם בפסוקים י' ח' 2 וי' ד', המשך הפנייה הזאת, כשבאמצע יש הפסק קל, צעק ליבם אל השם, חריגה סגנונית, חזרה אל תיאור ירושלים בגוף שלישי. ומי, החלק השלישי של הקינה הוא מפסוק כ' עד פסוק כ' ב', זוהי פנייה של בת ציון אל השם. אז חל שכלול פה, הייתי אומר, חל שכלול במעמדו של המקונן ביחס לקינה הראשונה. הן, המקונן תופס פה הרבה יותר פסוקים, הוא תופס את רוב הקינה בדיבורו, והשכלול הנוסף, חוץ מהשכלול הכמותי בתפקידו של המקונן בקינה הזאת, מהו? שהמקונן כאן הוא לא רק קריין שמתאר את המסע העובדתי לצורך התפתחות הקינה, אלא הוא שותף פעיל בדרמה שמתחוללת פה בקינה, כפי שמיד נראה את הדברים יותר טוב. הוא שותף פעיל בזה שהוא מדבר על עצמו, ובזה שהוא פונה באופן ישיר אל ירושלים, אומר לה דברים שונים, הוא מנסה להשפיע על התנהגותה, ואת זה מיד נראה בקינה. החלק הראשון של דברי המקונן, אני חושב, ניתחנו אותם. פסוקים א' עד ת' המקונן מתאר את החורבן כמעשה אכזרי, כמעשה קשה, שבא לירושלים מיד השם הפועל בחמה, בזעם, בחרון אף נגד ירושלים. נגד העם, נגד הארץ, נגד המקדש. זה כבר, אני חושב, עמדנו על הפסוקים האלה ונוכל להמשיך הלאה. פסוק י' הוא עדיין דברי המקונן, אבל הפעם הוא לא מדבר על השם, אלא על תגובת עם ישראל על מעשה השם. מהי התגובה הזאת? כן, אבל. איזה סוג של אבל זה? מה? מה מאפיין את האבל הזה? אבל יכול להגיד בכל מיני צורות. מה? מה מאפיין את האבלות הזאת? הדממה. ישבו לארץ, גידמו זקני בת ציון. דממה. העלו עפר על ראשם, חגרו סכין, וגם בתולות ירושלים אינן מתאבלות, אינן מגיבות באיזו תגובה רגשנית של בכי, של צעקה, אלא הורידו לארץ ראשן בתולות ירושלים. גם הזקנים וגם הבתולות מגיבים פה בדממה. מה מבטא את הדממה הזאת בעצם? צידוק הדין? איפה אתם? לא תראו צידוק הדין בדבר. כפי שאמרתי, אין בכל הקינה הזאת אפילו חצי פסוק של צידוק הדין. ייאוש, זה יותר מתאים לפי דעתי. אבל שאין לו את הכוח אפילו לבכות, זה המצב הכי גרוע. הדממה של האבלות, הדממה של החורבן, של המשבר, היא דממת מוות, דממת ייאוש. זה נובע, רבותיי, כלומר, אנחנו צריכים לזכור, כאן החורבן מתואר כמובא על ידי פעולתו הישירה של השם. לכאורה, המתאים ביותר למי שהובא עליו החורבן, זה לפנות אל הכתובת שהביאה את החורבן, לפנות אל השם, בזעקה, בתלונה, בתחינה, בתפילה, בתשובה, בצידוק הדין, לא בצידוק הדין, אבל לכאורה, הדבר המתאים ביותר היה לפנות אל השם. אין כאן פנייה אל השם. חוסר התקשורת הזה בין השם לישראל לא מתחיל בפסוק י' אלא כבר בפסוק ט'. אומנם חוסר התקשורת פה הוא מצידו של השם. בחציו הראשון של פסוק ט' כבר מכינים אותנו לפסוק י'. מה נאמר שם? זה מתחיל בגלות, מלכה ושרי הבגויים, אין תורה, פשוטו של מקרא אין תורה, אין הוראה, אין מי שיורה, הגלות היא שממה רוחנית, אין הקדוש ברוך הוא שולח את נביאיו בגלות להורות לעם ישראל את הדרך אשר ילכו בה, גם נביאיה שהיו לה מקודם לא מצאו חזון מהשם, ובכן מצד הקדוש ברוך הוא שתיקה, ניתוק הקשר, אין תורה, אין חזון, אין נבואה, וגם מהצד האנושי, הישראלי, אין קשר, יש דממה. כן, בלשון צבאית היינו קוראים לזה דממת תקשורת, דממת הלכות. ישבו לארץ, ידמו, הורידו לארץ ראשן. אין קשר בין ישראל לאביהם שבשמיים. מיום שחרב בית המקדש, מחיצה של ברזל מפסקת בינם. זה מצב מדהים מאוד. בכל אופן זה מה שמתאר המקונן בעשרת הפסוקים הראשונים. לא רק חורבן נורא ואכזרי, אלא גם ניתוק נפשי בין השם לישראל. השם מצידו מפסיק את התורה והנבואה, וישראל מצידם מוכי הלם, יושבים בדממה לארץ ומורידים את ראשם בלי תגובה ובלי בכי אפילו.
למה אפשר לומר שזה משום צידוק הדין?
איפה יש צידוק הדין?
שתיקה,
אין
מה לומר.
שתיקת האדם, אתה אומר, זה שתיקת דוקא הודעה כשיש תביעה, פה לא מצאנו תביעה.
פה מצאנו עונש.
לא, כשאתה אומר עונש, אתה צריך להביא, איפה כתוב שזה עונש? אני לא בא לומר שזה לא עונש, אל תבינו, אני רק רוצה לראות מה כתוב. איפה כתוב בכל הפסוקים האלה שזה עונש? מה? כמו ההוכחה המפורסמת על יעקב אבינו שהוא הלך עם כיפה, כתוב היצא יעקב, כסל כדדה שהוא יצא בלי כיפה. אנחנו לומדים מה שכתוב, ומה שכתוב יש לו ערך, ומה שלא כתוב יש לו עוד יותר ערך. אם לא כתוב צידוק הדין, ולא כתוב במילה עונש, ולא כתובה המילה חטא, ועוון ופשע, אז זה לא מקרי. אתם אומרים, פשיטה זה פשיטה, אני מסכים שזה פשיטה, אבל כאן לא זה הנקודה, לא זה הנושא לדיון, אלא להפך. אנחנו עוד נברר את הדברים, רק תתנו לי. עכשיו, אחרי שגמר המקונן לתאר את המצב העובדתי, שאני הייתי מסכם אותו כמשבר יחסים בין ישראל והקדוש ברוך הוא. זה לא מבטא את הכל. יש כאן הרבה יותר ממשבר יחסים. יש כאן משבר יחסים שנובע מהנוראות שבחורבן. מהזעם, מחרון האף והעברה והאכזריות שהתגלתה בחורבן, אין תקשורת. גם הקדוש ברוך הוא מצידו יזם את ביטול התקשורת. וישראל הם בעצם מגיבים כפי שבאמת היה צפוי. הם הלומים, הם מוכי הלם כתוצאה מכל ההתפתחויות האלה. אין להם מה לומר, הם בדממה. בניגוד לדממה הזאת, בניגוד להלם הזה, המקונן דווקא שק הדמעות שלו לא נתייבש. כלו בדמעות עיניים. חומרמר ומאי. נשפך לארץ כבדי על שבר בת עמי. הוא בוכה. בניגוד לדממה של הפסוק הקודם. מה מביא אותו לבכי? התמונה הכי קשה שמביאה אותו לבכי זה התינוקות. כי באמת זאת התמונה הקשה ביותר. בעטף עולה ויונק ברחובות קריה, אם אותם יאמרו, הידע גן ויין ויתעטף כחלל ברחובות עיר וישתפך נפשם הרחק עם אותם. התמונה הזאת הוא לא יכול לעמוד בה. זה מביא אותו לבכי נורא, עלו בדמעות עיניו. וכאן, אחרי שני הפסוקים האלה שהוא מתאר את תגובתו שלו, שהיא מנוגדת לתגובתם של זקני ירושלים ושל בתולותיה, הוא בפסוק י"ג מתחיל לפנות אל ירושלים. והפנייה שלו ארוכה ארוכה ומסתרת על פסוקים רבים. אמרו, בואו נראה מה יש לו לומר לירושלים. תגידו אתם, מה יש לו לומר לירושלים באמת? מה? אין לו מה לומר. אין לו מה, זה מה שהוא אומר בהתחלה לפחות. מה הידך, מה אדם אל אחבת ירושלים, מה השווה לך והנחמך בתולת בת ציון? כי גדול קיים שברך, מי יכפלה? אין לי מה לומר. גדול קיים, אין לי... האסון שלך הוא מעבר לאפשרות לנחם אותך. מה נחמך? מה השווה לך ונחמך? דרכו של המנחם באמת לומר דברים כאלה. אז זה לא שאין לו מה לומר. אלה, זה אופיים של דברי נחמה. דברי נחמה והשתתפות הם כאלה שאומרים, באמת אין לי מה לומר לך. אוצר המילים שלי דל מכדי להביע באמת מה גדול שברך. זאת אחת מדרכי הנחמה, אז זה לא מדויק מה שאמרנו. אז ראשית הוא באמת מסכים איתה. המצב שלך, האסון שבא עלייך הוא נורא והיום. זה פסוק י' ג'. גדול קיים שברך, מי ירפא לך? פסוק י' ד', אולי תגידו שזה צידוק הדין? מה? מה זה? זה אנטי צידוק הדין, דהיינו? מחפשים לתלות את האשמה במישהו. לא בא, חס וחלילה. את מעבר לכל עבירה וחטא. מי השם? נביאייך. בכוונה כמובן לאיזה נביאים? נביאי השקר. מי השם במצב שלך? לא את. זה באמת לא דרכי נחמה לבוא אל האבל ולהגיד חטאת. זה עונת דברים. כך אומרת מראה בבא מציע, מה זה עונת דברים? לא לבוא אל, לא כמו שעשו חבריו של איוב לאיוב, שבאו והטיחו לו דברים והצדיקו את הקדוש ברוך הוא והאשימו אותו ואת בניו, זה עונת דברים. אז באמת מה הוא אומר פה? נביאייך חזו לך שב ותפל ולא גילו על עוונך להשיב שבותך. כאן יש רמז לצידוק דין קטן קטן. מה? יש עוון, לא גילו על עוונך, אבל הוא לא אומר בגלל העוון הזה שאת אשמה והבאת על עצמך, אלא זה הכל נאמר בדרך אגב, הנביאים לא גילו על עוונך להשיב שבותך ויחזו לך מסעות שאבו מדוחים. לא בגלל העוונות קרה מה שקרה, אלא בגלל הנביאים שלא גילו על העוונות. ורמז מאוד מאוד מתוחכם לרמוד שיש עוונות, אבל הבנתם. הלאה, בפסוקים הבאים את מי הוא מאשים? קודם הוא האשים את הנביאים. עכשיו את מי הוא מאשים? את הגויים ביחסם לירושלים, זה חוזר לקינה הראשונה. ולכן גם חוזר הביטוי, עוברי דרך. עוברי הדרך האלה בגדו בך. האויבים פצו עלייך פיהם, אמרו בילנו, זה היום שכיוונו מצאנו ראינו. אין מה לצפות מהאויבים, האויבים הם מנוולים. פסוק י"ז, מי עוד אפשר להאשים שלא האשמנו? את השם? תשעה פסוקים הוא האשים את השם, אבל עכשיו כשהוא פונה לירושלים הוא ישכח אותו, לא? עשה השם אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה ממקדם, הרץ, לא חמל, וישמח לה יורד ממקדם צרי. כל הביטויים האלה חוזרים למה? אל פסוקים א' עד ט'. הרס, לא חמל, הפעלים של הרס, חורבן, זמם, ביצע. בקיצור, כל הפסוק הזה בנוי במתכונתם של תשעת הפסוקים הראשונים. אז כל הפסוקים האלה, רבותיי, הם פסוקים שנועדו לנחם את בת ציון. להשתתף בצערה, להגדיל את אסונה, להאשים את נביאי השקר שלה, להאשים את הגויים ביחסה מלאה, ואפילו להאשים את הקדוש ברוך הוא על מה שהוא עשה לה. דהיינו, המקונן כאן משותף פעולה, הוא שותף נאמן לעמו. בדברי נחמתו הוא משתתף בסבל עמו, כמעט הייתי אומר, הוא מכניס את עצמו למשקף של העם, איך העם רואה את זה. זה לא רק פה הוא עשה את זה, הוא עשה את זה בכל תשעת הפסוקים הראשונים. למה הוא עשה את זה? של מה השאלה שלך?
לא, הוא לא מפתח פעם כאן איזה תפונה שלילית. עכשיו הם בהבל אמנם, אבל הוא בא ואומר להם, תשמעו, באמת, מה שקרה לכם זה אתם לא אשמים, אתם בסדר, זה העם, זה השם הוא זה שהשם, זה שהוא נתן לכם
את זה. טוב, אנחנו בינתיים לא עוסקים בשאלות תיאולוגיות, בינתיים אנחנו מנתחים את הפרק מבחינה ספרותית. השאלות התיאולוגיות יבואו בסוף, טוב? לא, זו שאלה כמובן חשובה ומרכזית, אבל אני הייתי שמח אם היית מוכן לדחות אותה קצת. עכשיו רבותיי, הוא ממשיך ומדבר על ירושלים. איפה? איפה הוא ממשיך ומדבר על ירושלים? מאמצע פסוק י"ח. אבל לפני כן, רבותיי, ביטוי מאוד חשוב. אתם יודעים שהיוצאי דופן הם לפעמים מאוד בעלי ערך. צעק ליבם אל השם. כאן הוא לא מדבר אל ירושלים כפי שהוא עשה כל הפסוקים הקודמים, אלא מתאר את ירושלים. זה מזכיר לנו, רבותיי, דבר דומה מאוד, תופעה דומה מאוד בפרק הקודם. בדברי בת ציון שמסתרים על כל המחצית השנייה של הקינה הראשונה, מפסוק י"ב עד הסוף, באמצע נכנס פסוק אחד שהמקונן הוא המדבר. זוכרים איזה פסוק זה? והפסוק הזה הוא פסוק חשוב, כי הוא מבטא את המהפך בדיבורה של ירושלים, מדיבור אל עוברי הדרך לדיבור אל השם. מי להתלונן על השם ללהתלונן על האמין. איזה פסוק זה? איזה יוד? י"ז, שהמקונן נכנס באמצע למתאר את ירושלים, פרסה ציון בידיה. בדומה לכך, המקונן פתאום מפסיק לדבר על ירושלים ומתאר את תגובתה. צעק ליבם אל השם. צעק ליבם של מי? לא כתוב. מה אתם, מה דעתכם? מי מצאנו כבר שהוא מתואר בלשון רבים? זקני ירושלים בפסוק י' ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון. צעק ליבם. מה קרה פה?
הוא אומר שלמרות הם היו כולם היו
בוערים. לא בכל זאת, אלא עכשיו זה כך. מה? אחרי שהוא דיבר. וזה אולי עונה לנו מה הוא רצה בעצם. הוא רצה לעורר אותם. הוא רצה לעורר אותם לפנייה אל השם. גם כשהוא האשים את השם, גם כשהוא האשים את העמים ואת נביאי השקר ואת הארץ, הכל היה במגמה להחזיר אותם משתיקתם הדוממת, מהלם של פסוק י'. ואכן הוא הצליח, צעק ליבם אל השם, לא ישבו לארץ ידמו ללא שום תגובה נפשית באיזו אדישות, אדישות רוחנית נוראה, אלא יש כבר איזו פנייה אל השם. הייתי אומר בצורה חריפה, כשהוא האשים את השם, זה בעצם ליצור בלב זקני בת ציון תחושה של מרד באמת. כי הדבר הגרוע ביותר זה ניתוק מוחלט, ניתוק רוחני מוחלט, אדישות, אפתיה, זה הדבר הכי גרוע. הוא רוצה שהם יתמרדו ויתיחו דברים, כי זה התחלת הקשר אולי. ואכן הוא מסיק, צעק ליבם אל השם. הם לא דוממים, הם לא...
זה שהם שרקו בהתחלה, זה דווקא
מגיע לתידור בדיוק, מה אני אעשה? אני לא...
כי עכשיו אני
לא רוצה
בעצם עכשיו הוא
הצדיק
אותם.
טוב.
הוא אמר לירושלים...
אני לא רוצה לפתח את הוויכוח הזה, אף על פי שאתה צודק שכל המהלך שלי תלוי בצדקתך או באי צדקתך. אבל אני חושב שהדברים שאמרתי הם כל כך מעוגנים פה בכתובים, שאין פה צידוק הדין, שפשוט אפשר להתפקח. עכשיו רבותיי, צעק לי בעם אל השם. והאם זה מספק את המקונן או לא מספק אותו? האם זה מספק אותו או לא מספק אותו? לא, למה? הוא רוצה פנייה ישירה אל השם. הוא לא רוצה צעק ליבם, הוא רוצה צעק פיהם. צעקו, צעק גופם. הוא רוצה פנייה ישירה אל השם. בקיצור, המקונן מתפקד פה כמי שמצד אחד אמנם מצדיק את בת ציון במידה רבה נגד השם. ומתלונן על מעשה השם, אבל הוא כאן מתווך, הייתי אומר. הוא הסרסור בין ישראל והקדוש ברוך הוא. הוא רוצה למנוע את ניתוק הקשר, למנוע את האדישות הנוראה, למנוע את המחיצה הזאת, לפרוץ את מחיצת הברזל והשתיקה. והוא הצליח, צעק ליבם אל השם, ואז הוא עושה מה שנקרא בלשון צבאית ניצול הצלחה, ואומר דברים הרבה יותר ברורים. עד עכשיו הוא לא אמר דברים ברורים. חומת בת ציון, שזה כינוי כמובן לעם, הורידי חנך על דמעה, יומם ולילה אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינך. מה זה מזכיר לנו? אותו בעצמו. הרי הוא בעצמו שינה את הקצב של הקינה בבואו לדבר על עצמו. קלו בדמעות עיניי, חומר מר ומעיי, נשפך לארץ כבדי בפסוק י' על שבר בת עמי. מה שאני אגבתי כשהוא סיפר על התגובה שלו, הוא עכשיו מציע לבת ציון, לחומת בת ציון, להגיב כמוהו. הורידי כנך על דמעה. אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינך, קומי! רוני ולילה לראש השמורו, וכאן המפתח, שפחי חמיים ליבך נוכח פני השם. הוא לא אומר לסתם, תבכי, תדמעי, אף על פי שמבחינה פסיכולוגית גם זה יותר בריא לאבל מאשר להיות נתון בדממה בשתיקה נוראה. סתם לבכות, אבל כאן הוא לא אומר סתם לבכות, אלא מה הוא אומר? שפחי חמיים ליבך נוכח פני השם, שאי אליו כפייך על נפש עולליך עטופים ברעב בראש כל חוצו. שוב אותה תמונה שהוא בעצמו סיפר לנו על עצמו שהוא בוכה בגללה. התינוקות הרעבים בחוצות ירושלים. לכן הוא אומר, גם את תבכי על אותם תינוקות ותשפכי את ליבך נוכח פני השם על התינוקות האלה. בזה סיים המקונן את דבריו על ירושלים. נראה אם ירושלים קיבלה. קיבלה או לא קיבלה?
כן, כן.
קיבלה. קיבלה? הוכחה? מה?
פסוק הפעלה.
ראה השם והביטה. ראה השם והביטה, והוכחנו מהמשך שאלה דברי ירושלים. הוכן כאן כבר לא שקיקה ודממה, כמו פסוק י', אפילו לא צעק ליבם אל השם, אלא כאן כבר דיבור מנוסח, פנייה ישירה של ירושלים אל השם. ראה השם והביטה. מבחינה זאת המקונן השיג את מטרתו. מה נצפה עכשיו מירושלים שתדבר אל השם? מפיע לה המקונן. מה? הוא לא הציע לה להתוודות ולחזור בתשובה, זה מופרד. אבל מה כן הוא הציע לה? למה?
לשאול על ה...
לבכות ולשפוך את ליבה נוכח פני השם. ולבקש ממנו על התינוקות, על נפש עולליך עטופים ברעב ראש כל חוצות. האם ירושלים עושה זאת? מה היא כן עושה? היא באה בטענות. ראה השם והביט למי עוללת כה? אם תאכל לנשים פריים, עוללי טיפוחים, אם יהרג במקדש אדוני כהן ונביא, שכבו לארץ חוצות, מארץ וכן בתולותי ובחורי נפלו, הרגת ביום הפכה! חוזר למה? לסוכים א' עד ת', הרגת, פועל שמופיע שם, הפכה, תיאור שמופיע שם, טבחת, עוד יותר גרוע ממה שמצאנו ב' עד ת', לא חמלת, מצאנו כמה פעמים שם, תקרא כיום מועד מגוריי מסביב, אתה זה שהבאת את האויבים, אלה שגרים מסביבי, להתאסף עליי כיום מועד בעת החורבן, ולא היה ביום אף השם, חוזר לפסוקים א' ות', פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי אויבי כלם, ויש רגליים לדבר שאויבי פה זה כינוי להשם, כפי שמצאנו אכן בפסוקים א' ות', היה השם כאויב. כאן ירושלים יש לה פתחון פה סוף סוף, אבל לא כפי שהתכוון המקונן להביא את ירושלים לתפילה ותחנונים, לבכי, אלא פתחון פה של תלונה מרה ושל שימוש בעצם בביטויים של המקונן בראש הפרק כדי להפיח אותם בתלונה קשה אל השם בסופו. זהו המהלך הדרמטי של הקינה השנייה. לא צידוק הדין, לא וידוי על חטא ואפילו לא תחנונים, אלא התחת האשמה כלפי שמיה על החורבן שהשם הביא על ירושלים. אני לימדתי פעם את הקינה הזאת, ויהודי חשוב מאוד אמר, זה מה שיש לך לומר, לימדתי את זה בתשעה באב, זה מה שיש לך לומר לציבור בתשעה באב, ככה אתה רוצה, זה היה בסוף תשעה באב, ככה אתה רוצה, ימת תשעה באב, בתחושה כזו, ברגש כזה, אז קודם כל אני מוכרח לומר, אני פירשתי את הקינה הזאת, כמיטב יכולתי, ואני חושב שזה מה שכתוב פה. אתם יכולים לעכשיו, אם יש מקום לקושיות תיאולוגיות, הייתכן שבתנך תהיה קינה שנחתמה בצרור התנך, בכתבי הקודש, ואין בה צידוק הדין, ויש בה האשמה, ושגם ירושלים מאשימה, וגם המקונן מאשים, וכולם מאשימים, הייתכן? מה? זה נכון, אם יהיה בעזרת השם נלמד את פרק ג' באחד, נראה שהדברים משתנים, אבל פה קינה יחידה עצמאית, היא לא, אתה צודק שהיא חלק ממכלול, כי יחידה עצמאית היא עומדת בפני עצמה הקינה הזו, אכן זה הנושא שלה, ירושלים מאשימה, בעצמה מאשימה. אנחנו יודעים את האמת, מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. את זה משמיעים הנביאים. את זה משמיע ישראל בתפילתו. בשלב הזה של פרק ב' באיכה, לא זה הנושא. הנושא הוא לא מפני חטאינו גלינו מארצנו, אלא כמעט מפני חטאיו של הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר דבר כזה, זה אי אפשר לומר, היה צריך למחוק את זה. אבל אנחנו לא אשמים, אנחנו מאשימים בקינה הזאת. איך זה מתיישב עם כל מה שידוע לנו על מצבו של עם ישראל בימי בית ראשון ועל החטאים ועל כל מה שניבאו הנביאים והזהירו מפני החורבן? זה באמת לא מתיישב. אבל האבלות של תשעה באב כוללת בתוכה גם נימה כזאת. ואם פתחתי באקטואליה ואמרתי שקינה שנצלחה לדורות נכתבה, אז גם לנימה הזאת ביחסי ישראל והקדוש ברוך הוא יש מקום בהיסטוריה הנוראה שהעם הזה עבר בכל 2000 שנות גלותו, ובמיוחד בדור שלפנינו, דור השואה. חז"ל אומרים על הנביאים ירמיהו ודניאל שהם שינו ממטבע שטבע משה, ולא אמרו לגדול הגיבור הנורא כפי שאמר משה, אלא החסירו או את הגיבור או את הנורא. ושואלת הגמרא במסכת יומא, איך הם העזו לשלוח יד ולמחוק בביטוי שאמר משה רבנו? אומרים, מתוך שידעו באלוהים שאמיתי הוא, לא כזבו בו. יש מקום גם, ובמקרא עצמו, בתנך עצמו, לביטוי של זעם, של אי-הבנה, של התמרדות כנגד הגורל הישראלי הבלתי מובן לעתי. ואין דור שיכול להבין את הרגש הזה יותר מהדור של השואה. ואתם תהיו עכשיו איתי במה שאני אומר, ובזריזות תעשו את מה שאני אבקש מכם. יש קינה שאנחנו אומרים אותה בליל תשעה באב, והקינה הזאת היא מובאת במחזור בספר הקינות של גולדשמיט מעמוד ע"ה. זה לליל תשעה באב אמרתי, או זה לתשעה באב עצמו? תשעה באב עצמו. הקינה הזאת היא של רבי אלעזר הקליר. והיא מבוססת על פרק ב' באיכה. אם תאכל לנשים פריים או לילי טיפוחים, הללי לי. אם תבשלנה רחמניות ילדיהם המדודים טפחים טפחים, הללי לי. אם תגוזנה פאת ראשם ותקשורנה לסוסים פורחים, הללי לי. אם תדבק לשון יונק לכך בצמאון צריכים, הללי לי. וכן הלאה, לפי סדר א' ב', מ-א' תאכלנה זה א', תבשלנה, תגוזנה, תדבק, עד ת', צירוף של פסוקים מאיכה מצד אחד, ושל מדרשים על איכה מצד שני, שמתארים את הנוראות הגרועות ביותר של החורבן. כל נוראה כזאת באחת מאותיות א' ב' מסיימת בפסוק הללי לי. סיום הקינה, ורוח הקודש למולם מרעים, הוי אל כל שכני הרעים, מה שהוקראם מודיעים, ואת אשר עשו לא מודיעים. אם תאכל לנשים פריים, משמיעים. אם יהרג במקדש אדוני כהן ונביא, לא משמיעים. מישהו הבין את הקטע? לא. הקטע הזה מבוסס על מדרש איכה רבה. מדרש איכה רבה מוציא פסוק אחד בפרק ב' מפשוטו לגמרי, ודורש אותו בצורה מאוד מעניינת. איזה פסוק? בסוף הקינה, פסוק כ'. פסוק כ', ראה השם והבילת, למי עולה על תקו? תראה, עם מי אתה מתעסק? מי אלה שהבאת להם את האסון, את הפורענות? נשים, אם תאכל לנשים פריים או לילי טיפוחים, נשים רכות, ילדים קטנים, עליהם הבאת את החורבן. לא רק על נשים וילדים, אלא אם יהרג במקדש השם כהן ונביא, על צדיקים, על כהנים, על נביאים שנהרגים בידי האויב בבית המקדש. כך מפרש אבן עזרא את הפסוק על פי פשוטו. כלומר, התלונה נגד השם, על מי הבאת את האסון? על אמהות? על תינוקות קטנים? על כהנים או נביאים צדיקים? לא כך הבין המדרש. המדרש הבין את הפסוק הזה אחרת לגמרי, ורש"י מביא את המדרש הזה. הוא מביא את הפסוק הזה כדו-שיח. ישראל אומרים להשם, ראה השם והביטה למי עולה על תקו, אם תאכל אנשים פריים או לילי טיפוחים? ורוח הקודש משיב לישראל, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא. זה זכריה בן יהוידע שנהרג במקדש השם. תפתחו לשם כך בזריזות את דברי הימים ב' פרק כ"ד. אנחנו בתקופת המלך יואש, שניצל על ידי יהוידע הכהן הגדול ממוות בידי עתליה. יהוידע גידל אותו וחינך אותו והמליך אותו, ולבסוף, לאחר מות יהוידע הכהן הגדול, יואש סוטה מדרך השם ועובד אלילים, ונאמר שם בפסוק י"ז מתחיל התיאור של הסטייה, ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה והשתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם, ויעזבו את בית השם אלוהי אבותיהם, ויעבדו את העשירים ואת העצבים, ויהי קצף על יהודה וירושלים באשמתם זאת. וישלח בהם נביאים להשיבם אל השם, ויעידו בם, ולא האזינו. ורוח אלוהים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן, ויעמוד מעל העם, ויאמר להם, כה אמר האלוהים, למה אתם עוברים את מצוות אדוני ולא תצליחו, כי עזבתם את אדוני ויעזוב אתכם. ובכן, זכריה בן יהוידע הכהן הופך להיות גם כהן וגם נביא, ומנבא בחצר בית השם, מוכיח את העם ואת המלך על סטייתם. ויקשרו עליו וירגמוהו אב אבן במצוות המלך בחצר בית אדוני. ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו אמו ויהרוג את בנו, וכמותו אמר ירא אדוני וידרוש. והיה דמו לפי אגדת חז"ל מפעפע בחצר המקדש, וכשבא נבוכרדן להחריב את המקדש שאל דם זה מהו, ואמרו לו דם הקורבנות ועשה ניסיון וכולי, עד שהדם הזה נח, דמו של זכריה הכהן, זכריה בן יהוידע הכהן והנביא. ובכן אומרים חז"ל, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא, מי הכהן ונביא שנהרג במקדש? לא כמו אבן עזרא שאומר כהן, הכוונה כהנים ונביאים, אלא כהן ספציפי ונביא ספציפי, זה זכריה בן יהוידע. ומי הרג אותו? העם הרג אותו בפקודת יואש המלך, ולא זכרו את החסד של יהוידע. זה אגב מקרה יחיד בתנ"ך שהעם הורג נביא. רצו להרוג את ירמיהו, אבל ירמיהו לא נהרג בסופו של דבר, הוא ניצל. יש אוריה הכהן בספר ירמיהו שהמלך הרג אותו, אבל פה שהעם בפקודת המלך ובהסכמתו קושר קשר להרוג כהן ונביא בחצר המקדש. למה חז"ל? חז"ל עשו את מה שעשו. למה הם הזכירו את הפסוק מפשוטו? אתם יודעים למה? בגלל השאלות התיאולוגיות שהעמדתם. פרק שלם, שמי יוצא ממנו השם? גבל, הקדוש ברוך הוא. והעם הוא המאשים. הייתכן דבר כזה? איפה העם מאשים? העם לכאורה שותק, צועק ליבם, איפה הוא מאשים? פסוק ראי השם והביטה למי עולה לתקו. אגב, ראי השם והביטה שחוזר כמה פעמים בפרק קודם, זה תמיד בתלונה שעם ישראל מתלונן על העמים. ראי השם והביטה כי הייתי זוללה, מזולזלת. ראי השם כי צר לי כי הגדיל אויב. כל הפסוקים שבהם פונה ישראל אל השם בפרק הקודם על העמים. אבל פה, אל מי פונה עם ישראל אל השם? בתלונה לא על העמים, על השם עצמו. ראי השם והביטה למי אתה עולה לתקו? אם תאכל לנשים פריים עוללי טיפוחים. איזו אכזריות! איך ייתכן? שואלים חז"ל. ועונים במדרש איכה רבה, יש כאן דו שיח. גם הקדוש ברוך הוא יש לו מה לענות. ורוח הקודש צובחת ואומרת, אתם אומרים אם תאכל לנשים, פריים, ואני אומר אם יארק במקדש השם כהן ונביא. והנה כשבא רבי אלעזר הקליר, חיבר קינה בסדר א' ב' שמבוססת בעיקרה על הפרק הזה, והיא כולה תיאור של האכזריות שבחורבן, הללילי, 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 מסיים את הקינה על בסיס המדרש, ורוח הקודש למולם מרעים